שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, וזהו זמן שיש לו גם צמד מילים שהן המתארות המובהקות שלו במסורת היהודית, בהיסטוריה של התרבות היהודית, זמן שמחתנו. סוכות הוא זמן השמחה, זהו הזמן שבו אנחנו שמחים, הגם שהשמחה הזאת היא לא הדבר הכי מבורר, זה לא זמן שמחתנו מסיבה אחת ברורה, אלא נדמה שבמובן מסוים זהו הרגע שבו אנחנו בוחרים להתחבר למקום הזה בתודעתנו, ברוחנו, בהווייתנו, שיביא אותנו לתוך השמחה. אנחנו בוחרים לשמוח בעולם שבו אנחנו חיים, וכך אנחנו יכולים לשמוח גם מן הדלים שבדברים, לשמוח בסוכה, בארבעת המינים, שהרי לכל עין חיצונית שהיא מחוץ לסיפור היהודי המסורתי. ארבעת המינים, לא רק שהם נראים משונים, יש בהם איזושהי יציאה מן ההיגיון המקובל. אתה מסתכל על ארבעת המינים ואתה אומר לעצמך, הדבר הזה ערכו הוא נמוך ביותר. יש כאן לימון משונה, לא עסיסי במיוחד, ועוד כמה עלים וענפים, והדבר הזה הוא בעל ערך גדול בעיני מי שמסוגל למצוא שמחה גם בזה, כלומר, הוא כבר ממילא נתון בשמחה, והוא שמח מכל מה שמסביבו. היום שבו אנחנו נמצאים הוא יום ט"ז של חודש תשרי, היום ה-22 של חודש ספטמבר לשנת 2021, היום הראשון של חול המועד סוכות, שבעבר דיברנו לא מעט על הניגוד היפה הזה, חול המועד. מצד אחד אתה במועד, אתה בזמן שהוא מועד ותחום, ומן הצד השני יש כאן בכל זאת איזשהו מימד של שגרה, אתה לא עוצר את החיים השגרתיים לגמרי, אתה לוקח בהם חלק, אבל אתה אומר לעצמך, זה לא חול לגמרי. אני יכול לחיות חיים של שגרה, שיש בהם מימד של חג, ואולי זו שאיפתנו לכל ימי השנה. אבל אנחנו נמצאים ברגע בזמן, ברגע בשנה, שבו אני רוצה שנקדיש את אש זרה למים. ניקח את האש הזרה, נחבא אותה עם מים לרגע אחד, כי אנחנו נמצאים בימי חול המועד סוכות, בימי חג הסוכות, ובימי חג הסוכות, למעשה, אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן, אלפי שנים אחורה בזמן, לימי בתי המקדש, לחזור לבית המקדש השני למשל, ולחגוג את שמחת בית השואבה, שזה צירוף כזה שהוא מוכר. שמחת בית השואבה זה דבר שמן הסתם עבר ליד האוזן, אבל לא ממש עוסקים בסיפור שמאחורי שמחת בית השואבה, שהוא כשלעצמו סיפור שלא הכל בו, הייתי אומר, מפורש לחלוטין, ולא הכל בו ברור, אבל כאשר אנחנו מדברים על שמחת בית השואבה, אנחנו מדברים על אותו אירוע שמתואר במשנה, שמתואר בתלמוד, והאירוע הזה הוא אירוע שבמסגרתו, בלילות של חג הסוכות, והלילות חשובים כאן, כי יש פה איזשהו קרנבל לילי, בלילות של חג הסוכות היו מוארים הרחובות הירושלמים, מואר האזור של בית המקדש במעין להבות אש, ולא רק שיש איזשהו פסטיבל אורות כזה, אלא ישנה גם מוזיקה, ישנה מנגנים בכינורות ובנבל ובחליל, יש נגינה מאוד חזקה, אבל אולי העיקר זה שיש מופע אקרובטיקה אנושית. יש מי שרוקדים, יוצאים במחול, אבל לא סתם מחול שגרתי, אלא עושים כל מיני דברים שהם לא הדברים המקובלים, קופצים באוויר, משליחים דברים ותופסים אותם, עוד נרחיב על זה את הדיבור. וכל הפסטיבל הזה הוא למעשה שמחת בית השואבה. זו השמחה של השואבה, דהיינו שמחת שאיבת המים לבית המקדש, היו שואבים בקצה הלילה לפנות בוקר את המים מנקבת השילוח, שהיא הנקבה שהייתה מובילה את מימי מעיין הגיחון אל בית המקדש בירושלים, היו שואבים בכלי זהב מים מנקבת השילוח, והמים האלה היו משמשים לקיום מצוות ניסוך המים, שהיא מצווה חידתית. מצוות ניסוך המים, המצווה לנסך, דהיינו, כן, לשפוך על המזבח בבית המקדש, שבדרך כלל היו שופכים עליו כחלק מעבודת הקורבנות יין, זהו הזמן בשנה ששופכים עליו מים. כבר בשנה שעברה דיברנו על הטקס הזה, שהוא יכול להישמע מסתורי, ומנסים לתת לו כל מיני טעמים. למה עכשיו אנחנו מקדשים את המים? במיוחד שזו מצווה שהיא עברה במסירה דורית מפה לאוזן, מאב לבנו, והיא חלק מהמסורת הפרושית. כלומר, זו לא מצווה שמופיעה במקרא במפורש. אנחנו לא מצווים במקרא לנסך את המים, אלא זו איזושהי מסורת חיצונית לכתוב שעברה מדור לדור. מדוע צריך לנסך את המים על המזבח? ההסברים שניתנים הם גם כסמל של טהרה, מתחילה שנה חדשה ואתה רוצה להיות טהור, ויש שאומרים שמכיוון שזו העת שקודמת לגשם הראשון, ואנחנו יודעים שלפעמים בחג הסוכות זה בדיוק זמנו של היורה, הגשם הראשון בא לעולם, השנה זה עדיין לא הרע, אבל כבר במקומות מסוימים מזג האוויר מתקרר, אז אתה רוצה להקדים את הגשם הראשון ולהראות את הערכתך למים ולמעשה להתפלל על המים. בחג הסוכות זהו גם הרגע, בקצה חג הסוכות, במה שמכונה הושענא רבה, שמבקשים ישועה שהיא ישועה של מים. בכלל, מים מסמלים גאולה במקורות היהודיים. אצל ישעיהו כתוב, הושבתם מים בססון ממעייני הישועה, זו נבואה שמדברת על אחרית הימים, והאדם באחרית הימים יוכל לשאוב מים בססון ממעייני הישועה, במובן הזה שאם יש סמל לצמאון אנושי, לקושי אנושי, לסבל אנושי, זהו סבלו של האדם הצמא למים שאין לו מים. הוא מחכה לאותו הרגע שהוא יגמע איזושהי כוס מים, וזאת גאולתו לעתיד לבוא העולם שכולו מצוי על דרך המשל במצב של צמאון, שהוא לא רווי, הוא לא מסופק מבחינת המים, החיים שהוא זוכה להם, הוא יוכל לשאוב מים בססון ממעייני הישועה, כמו שבבית המקדש היו שואבים מים בססון למצוות ניסוך המים. ככה אדם יוכל לשאוב לעצמו כוחות וחיות חדשה לחייו. אפשר לומר שהטקס הזה, שבמסגרתו בעצם יש מופע שלם, וזו הייתה התרחשות המונית, מופע שלם של נגינה וריקוד, תפורה, אורות, מופע שכולו מכוון בסופו של דבר לטקס של לקיחת מים, זה מראה את החשיבות של המים, הן בתרבות היהודית והן בכלל. אנחנו דיברנו על זה בעבר, שאפשר לראות את המים כיסוד העקרוני ביותר, לא לשווא. הבריאה הכי ראשונית בספר בראשית מתוארת באמצעות מים. השמיים, גם הם סוג של מים, הכל מתחיל מן המים, הכל זקוק למים, וגוף האדם רובו מים, וגם המדרשים והמקורות היהודיים, כאשר הם רוצים להשתמש, למשל, באיזשהו דבר מה שהם יוכלו להשוות אליו, את התורה, כלומר, את היסוד של כל התרבות היהודית, הם אומרים שהתורה משולה למים, כלומר, היא הדבר היסודי ביותר שהאדם זקוק לו, כמו שהמים הם הדבר היסודי ביותר שהאדם זקוק לו, ופה חייבים להזכיר את טלס, איש מילטוס, שהוא היה הפילוסוף היווני, שאמר את האמירה המפורסמת, הכל מים, ובאמת מים, בהרבה מאוד תרבויות, הם משמשים לטקסים דתיים, יש בהם מימד של קדושה, מים קדושים, מתארים עם המים, זה גם בתרבות היהודית, אבל לא רק, כלומר, החומר הזה נתפס כחומר פלאי, כפלא גמור, ואולי זה מובן שהוא פלא גמור, כי בניגוד לכל החומרים האחרים שישנם סביבנו, שיש בהם איזשהו פאר והדר, זהב למשל, המים הם לכאורה הדבר החמקמק ביותר, הדבר שאי אפשר לאחוז בו, שאי אפשר לכלוא אותו באופן פשוט, בוודאי אי אפשר לתאר אותו בצורה מיידית, כי הוא שקוף, הוא קולט את הדברים שמשתקפים בו, אבל כשלעצמו הוא חסר זהות. אז הדבר הזה הוא כמעט משל לכל מה שהאדם מבקש. מה שהאדם מבקש בעולם זה לאו דווקא איזשהו זהב, איזשהו אוצר מאוד מובחן, אלא זה דבר מה חסר שם, שקשה לו להגדיר, והוא לא יכול בדיוק לשים עליו את האצבע, אבל הוא זקוק לו על מנת לחיות. אפשר לומר שבמובן הזה, מה אם הם דימוי נהדר לאהבה? מה אם הם דימוי נהדר לאושר באשר הוא? אושר זה לא מרכיב אחד ממרכיבי האושר. אושר זה לאו דווקא עושר כלכלי. אושר זה לאו דווקא זוגיות בריאה. אושר מורכב מהרבה מאוד חלקיקים כאלה שנאספים יחד לכדי איזושהי תודעה שקשה מאוד להגדיר אותה. ולא תמיד האחד המצוי באושר דומה לאחר המצוי באושר, אושרו דומה לאושרו של האחר. בזה המים הם כאלה, הם גם חמקמקים, גם קשה לתארם, וגם כל אחד משתקף בהם אחרת. אבל אני רציתי להוסיף השנה למחשבות המים הקבועות שלנו, סביב שמחת בית השואבה, איזושהי מחשבה נוספת על הרגע הזה. חג הסוכות, בעצם אנחנו נמצאים אחרי הימים הנוראים. כמובן, הימים הנוראים, זו לא נוראות מבחינת הדבר הזה, הוא נורא כהאשמה, אלא זה הימים הנוראים שהם מעוררי יראה. יש בהם מימד של הוד, מימד של דרמה. אנחנו יוצאים מן הימים הללו, שהם ימים שבהם ניסינו לעשות את חשבוננו העצמי אחורה. ניסינו להבין, למשל, מה אנחנו, מחיינו, האם המעשים שלנו ראויים, לאן אנחנו מוליכים את ספינת חיינו על פני המים הרבים של העולם. ובמובן מסוים, יש במסורת היהודית איזושהי מחשבה על כך שהאדם, אחרי יום הכיפורים, אחרי שחישב את כל חשבונותיו, או במובן אחר, מחל את כל עוונותיו, עכשיו הוא מתחיל מחדש. וכשהוא מתחיל מחדש, כשהדף נקי, אפשר לצייר שוב את הקווים הראשונים היסודיים. אפשר לכתוב שוב את ההקדמה לספר. ממה הכל מתחיל? וכאן נכנסים המים. הדבר היסודי ביותר. כלומר, אחרי שניקית את כל המעמסה של השנה הקודמת, פתאום אתה יכול מחדש לספוג אליך את העולם. אתה ניקית את כל המקובלויות החברתיות, ואתה ניקית את הקטמים שהכתמת בהם את עצמך, את תודעתך, הרגלים שלך, או לפחות אתה רצית לנקות אותם, ועכשיו אתה מסוגל להאריך את המים. כלומר, האדם שניקה מעצמו גם את המוסכמות החברתיות, גם את ההבניות שהוא בנה לעצמו בתודעתו, האדם הזה הוא אדם שעכשיו יכול להאריך את הדבר הבסיסי והיסודי ביותר שאותו מסמלים המים. ובמובן מסוים, זה ממש דומה לאדם שמצוי אחרי צום. כאשר אתה מסיים לצום ביום הכיפורים, אז כוס המים הראשונה שלאחר הצום היא כוס מים שאינה דומה לכל חברותיה, כוסות המים שאתה שותה בכל זמן אחר. פתאום המים הלשונך הם מים מתוקים, הם מים שאתה מרגיש עד כמה אתה זקוק להם, עד כמה בלעדיהם אין שום דבר, עד כמה זו הבאר הבסיסית ביותר שאתה שואב ממנה את חייך, פשוט כוס מים פשוטים. אינך זקוק ליין, שהוא הדבר שלרוב היו מפארים בו את המקדש, ושהוא הסמל למה שהאדם חפץ בו כדי להיגאל מאיסוריו בעולם הזה. אני אשתה לי כמה כוסות יין ואני אהיה במקום תודעתי אחר. לא, עכשיו תודעתך נקייה, אתה יכול לראות את הפלא שבמים, דהיינו את הפלא שבחיים היסודיים, הבסיסיים, כמה החיים היסודיים והבסיסיים הם דבר מופלא, וכמה הדברים הבסיסיים המובנים מאליהם אינם צריכים להיות מובנים מאליו. הם פליים, וראוי שנשמח בהם, ונרקוד עבורם, וננגן עבורם, ונבין שהאמירה הזאת, אמירתו של החכם היווני, שהכל מים, היא בעצם האמירה שבכל דבר אנחנו צריכים לדעת, אחרי שלבשנו על עצמנו הרבה מאוד כיסויים והרבה מאוד מלבושים, לחזור אל היסוד הראשוני ואולי שם, להצליח לומר לעצמנו, למה אנחנו באמת זקוקים. ואנחנו למעשה נמצאים ברגע הזה בזמן, ימי הסוכות, ימי שמחת בית השואבה, הזמן וההיסטוריה היהודית שבו המים עמדו במרכז, והאדם רקד ושר וניגן והעיר. לכבוד המים, פתאום הוא ראה את המים באור אחר, פתאום הדבר היסודי והבסיסי נראה היה לו הגדול ביותר, למרות שצריך לומר שיש פה איזושהי השתנות היסטורית. אמנם אנחנו נמצאים במדינה שבה המים עד היום הם תמיד דבר מה שמדברים על הצורך לחסוך בו, אבל אנחנו חיים בעולם מודרני שבו אתה פותח את הברז, וישנם מים. אנחנו לא נמצאים בעולם העתיק שבו זמן התפילות על המים היה זמן דרמטי, וממילא אם התפילה היא דרמטית ולפעמים טרגית, כי השנה שכונה, כי יש בצורת, אז השמחה באפשרות לשוב את המים היא שמחה כפולה ומכופלת, וזה הייחוד הגדול של שמחת בית השואבה. אבל רציתי להיכנס ממש לעובי הקורה של השמחה הזאת. התיאור שתיארתי, שהיו ריקודים מרכיב משמעותי של שמחת בית השואבה, כלומר כל הטקס הזה של שאיבת המים, שהיה טקס לילי שמביא אל הבוקר, ובבוקר מקיימים את מצוות ניסוך המים, באמת שופכים את המים על המזבח, כל כולו היה מלווה בריקודים, אבל זה לא רק הקהל שרוקד, והוא בעצם מעודד את ההתרחשות המרכזית בבית המקדש, אלא כתוב כך במשנה במסכת סוכות, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם, באבוקות של אור שבידיהן, ואומרים לפניהן דברי שירות ותשבחות. כלומר, כאשר היה מתרחש כל האירוע הזה בבית המקדש, היו חכמים, חסידים ואנשי מעשה מרקדים לפניהם. זה הניסוח, חסידים ואנשי מעשה. וכשאתה הולך אל המפרשים, אתה רואה בתוספות, למשל, הסבר מי הם חסידים ואנשי מעשה. ולא היו עושים אותם מהארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי ישיבות וסנדרין, והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ומספקים, ומספקים אגב זה ככל הנראה סופקים את כפותיהם, כלומר מוחאים כפיים, הם היו מרקדים, הם היו מספקים ומנגנים ומסמכים במקדש בימי חג הסוכות. אבל כל העם, האנשים והאנשים, כולן באים לראות ולשמוע. כלומר, השמחה הזאת, שמחת בית השואבה, היא הייתה שמחה עממית, אבל במרכזה עמדו דווקא החכמים. ומאחר שזו פרשנות על המשנה, אחר כך על התלמוד, חכמים אלו חכמים הפרושים, כלומר, אלו שהאמינו ביכולת לפרש את דברי המקרא, אלו שהם אבותינו מבחינת השושלת, האבות של היהדות הרבנית, היהדות התלמודית, היהדות שמפרשת את המקרא, היהדות שאינה קראית, היא לא קוראת את הטקסט כמו שהוא, אלא היא מבקשת לפרש אותו, הם החכמים היו אלו שרוקדים בשמחת בית השואבה. רבי עקיבא היה בעיניהם, אבל התיאורים הכי מעניינים הם התיאורים של רבן שמעון בן גמליאל הזקן, שהוא היה נשיא הסנדרין, כלומר הסמכות הדתית החשובה ביותר של התקופה. והוא, רבן שמעון בן גמליאל, מתואר כך בתלמוד, כלומר מתואר בזמן שמחת בית השואבה. ומספרים עליו שכשהוא היה משתתף בשמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת, ואין נוגעות זו בזו. וכשהוא משתחווה, נועץ 2 אגודליו בארץ, ושוחה, כלומר משתוחח, מתכופף, ונושק את הרצפה, וזוקף, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. כלומר, הוא מתואר כמי שעשה שני דברים. היה מתכופף אל הארץ בצורה שאף אחד לא היה מסוגל לעשות, הוא היה עושה תרגילים אקרובטיים. רבן שמעון בן גמליאל, החכם הגדול ביותר, ראש הסנהדרין, האינטלקטואל הדתי החשוב של התקופה, ברגעים מסוימים, אם תרצו, הוא גם באמת היה אחד החכמים התלמודיים המוערכים ביותר, אחד התנאים החשובים, תנא מלשון לשנות כמובן, כלומר, תלמיד חכם שלומד ושונה ופוסק, הוא היה עושה שני דברים, גם מהלכים אקרובטיים, וגם אין ג'אגלינג משונה בבית המקדש. כלומר, הוא היה זורק אבוקות, כל פעם זורק אחת ותופס, זה ממש מה שאנחנו יכולים לתאר היום כג'אגלינג, הוא היה עושה מופע קרקסי שלם. וזה לכאורה דבר מה שקשה לדמיין. יש מי שהם רקדנים או פעלולנים, ויש אנשי אקדמיה, אנשי ספר, וכאן הערבוב הזה הוא כמעט בלתי נתפס. יש בו משהו שמעורר צחוק. אז אפשר באמת לקחת את זה אחורה, להיזכר בדמותו של דוד המלך, שלא התבייש לרקוד בפני ספר התורה, שלא התבייש למעשה לבייש עצמו, אף על פי שהוא מלך. ואפשר לומר דבר נוסף, שיש כאן אמירה על כך שגם אנשי הספר, גם מי שיושבים במגדל השן של האקדמיה בימינו או של בית המדרש, גם הם צריכים לדעת לרקוד איזה ריקוד משחרר. כלומר, לא יכול להיות שכל החוכמה וכל השקידה וכל הלמידה מיועדת כדי שנשב בספריות ספונים עד הסוף, ולא נהיה מסוגלים לצאת בריקוד ולהגיע לאושר ממשי, להגיע לשמחה שהיא שמחה שפורצת גבולות וגדרות, שמחה שהיא לא רק שמחה רעיונית, עיונית, ארטילאית, אלא שמחה שהיא שמחה ממשית, שאתה מרגיש אותה בגוף, שאתה מוכן לרקוד עבורה. כלומר, יש פה את השלב הראשון, שגם החכמים הגדולים בשמחת בית השואבה היו חושבים שהאירוע הוא אירוע מספיק חשוב, מספיק משמח כדי לרקוד עבורו, אבל יש פה את השלב השני, שגם החכמים יודעים לרקוד. גם האינטלקטואל יכול לצאת במחול. גם הוא יכול להיות ליצן בקרקס הזה, וטוב לו להיות ליצן בקרקס לפעמים. כלומר, החיים הם לא רק הכבדות הנוראה של הקתדרלות למחשבה, או של היכלי הישיבות, ויש ישיבות שבהן יש תחושת דרמה אדירה, ורצינות אדירה, ניצול מרבי של כל זמן ללימוד, אלא החיים הם גם היכולת לרקוד, להשתחרר, והאחד צריך להוביל לשני. וכל הלימוד, וכל התורות, וכל המילים צריכים להוביל אותנו לשמחה. ועם המילים שאנחנו לומדים ומשננים פעם אחר פעם, הן לא מילים שאפשר להסתכל עליהן כעל מים חיים, אז אנחנו מפספסים משהו. אבל עבור רבן שמעון בן גמליאל, שהמילים שהוא דיבר היו באמת מים חיים, אז הוא גם יכול בשמחת בית השואבה לצאת במחול. אנחנו נמצאים סביב שמחת בית השואבה, ואני רוצה לציין דבר מה מעניין. זאת העובדה שיש חוקרים שניסו להבין איך התפתח, בייחוד בזמן בית המקדש השני, האופי של שמחת בית השואבה. האופי הזה שבמובנים מסוימים לאו דווקא נשמע כאופי יהודי במיוחד. כלומר, המופע הזה שיש בו אלמנטים של מופע אור קולי, נקרא לזה כך, שיש בו אור ויש בו קול ויש בו ריקוד, כאשר התרבות היהודית אמנם היו בה מהדברים האלה, אבל זה אולי נדמה משהו שמזכיר תרבויות עתיקות אחרות, אולי את התרבות היוונית, אולי את התרבות הרומית. ובאופן מעניין, אפשר לציין, ואני מקריא פה מדבריו של החוקר מנחם בן ישר, שאם נשאל מהו במדויק הפולחן הנוכרי שיים להשפיע על שמחת בית השואבה בנימוסי אקום, כלומר בנימוסי עבודת כוכבים, משום סממנים חיצוניים משותפים, נוכל לשער שהיו אלה חגיגות המיומס, שמקורן כנראה במרחב הסורי ובעידן הרומי, ואף בתחילת העידן הביזנטי נפוצו בכל המזרח התיכון. כלומר, היה איזשהו חג שכולו היה, המיומס, המיימוס, נחלקו לגבי השם, והחג הזה היה נמשך כשבוע בדומה לחג הסוכות, והוא היה מוקדש לשני אלים, אלת האהבה היוונית אפרודיטה או אפרודיטי, ואל הפריון והאהבה דיוניסוס, שאחר כך נקרא בידי הרומאים בקחוס, שזה דבר מה מעניין, כי כאשר רוצים לדבר על הוללות, דיוניסוס היה אל הפריון, והוא מזוהה בשל כך, בשל העובדה שהוא מזוהה עם פריון, ויש בזה איזה יסוד של התהוללות, יסוד של מעשה האהבה, אז הוא גם האל המזוהה עם היין ועם החגיגות. כשרוצים לומר על חגיגה מסוימת שהיא חגיגה מתהוללת, אז אומרים שזו חגיגה דיוניסית או בקחנליה. כלומר, אותו אירוע שיש בו את היסודות שהאל הזה מייצג, אז זה היה חג שמוקדש לאלים הללו, לאפרודיטה, לדיוניסוס, והחגיגות נערכו במקומות של מים, הן בחופי ימים, הן ליד מעיינות, והתאפיינו באורות אש ובמשחקי אש, בתעלולי מים וגם בהוללות מינית. למשל, מסובר שבאנטיוכיה שחו עלמות ערומות בבריכת מים לעיני הציבור המשולהב. המיומס גם היה צמוד מבחינת הזמן לטקסי ניסוך מים. כלומר, המים היו מרחבים בחג העתיק הזה, ובעצם הטענה הזאת היא טענה שייתכן שיש חג אלילי לחלוטין שהשפיע על שמחת בית השואבה. ויש כאן מחלוקת. האם הוא השפיע על שמחת בית השואבה מן הצד? כלומר, שמחת בית השואבה הייתה דבר מה קיים, והוא השפיע עליה ממין הגב, או שאולי הוא המקור לשמחת בית השואבה. ושתי המחשבות הן מחשבות מעניינות. אני חושב שהשנייה היא יותר מעניינת, מפני שהיא יכולה ללמד אותנו דבר מה שיורד עד לתהום, אם נשתמש בדימויי מים. כלומר, יש כאן תיאור של איזושהי חגיגה אלילית שדומה מאוד במרכיביה למרכיבים של שמחת בית השואבה. ואם בטקסט שקראתי, הטקסט נפתח בשאלה מה השפיע או הכניס נימוסים של עובדי כוכבים לתוך שמחת בית השואבה, למה צריך לשאול את השאלה הזאת? כי כבר במקורות היהודיים, במקורות התלמודיים, נראה שבאיזשהו שלב לאורך הדורות, שמחת בית השואבה נתפסה בעיני החכמים כאיזשהו אירוע שנוצרת בו מידה מסוימת של הוללות, ולכן ניסו לייצר הפרדה בין גברים לנשים בו, ואולי יצרו את הגרסאות הראשונות של מה שקיים עד היום בבתי הכנסת, של הפרדה בשטח, כלומר אזור שמוקצה לנשים, אזור שמוקצה לגברים, וזאת בגלל מה שאירע בתוך האקסטזה והשמחה של שמחת בית השואבה. אז זו מחשבה אחת, שהתרבות שהייתה חוגגת כך, הביאה את החגיגות הללו גם לבית המקדש לשמחת בית השואבה. אבל המחשבה היותר מעניינת, היא המחשבה שתוהה האם לא התחלנו בכך שהייתה פה, סביבן, תרבות של חגיגות מים, ומחולות לכבוד המים, והדלקת אורות ושימוש באש, שזה ניגון מעניין לכבוד המים, ומאחר שזה היה קיים, התרבות היהודית לא התכחשה לזה, ולא אמרה שיש בזה רק רע, אלא כל מסורת שמתפתחת היא קומסת בתוכה איזשהו רעיון שכנראה יש בו טעם, אבל עכשיו מה שצריך לעשות זה לקחת את היסוד האלילי ולתת לו טעם שאנחנו חושבים אותו כטעם ראוי, ממש כמו שהרמב״ם אומר על עבודת הקורבנות. שהיא באה לתקן את מנהגי הקורבנות של העולם העתיק, ולחנך את האדם דווקא להתרחק מן האלילות בשלבים. האדם שכל כך רגיל לקורבנות צריך להתרחק בשלבים. כך גם כאן לוקחים את החגיגה המקומית, את האקסטזה המקומית, את הסיטואציה של עיבוד חושים, ומנסים לתת לסיפור שמכניס אותה לתוך הקודש, לתוך בית המקדש, שמקדש לא את ההנאה של האדם או את האלים שקשורים בהנאות האדם, אלא דווקא מקדש את, לא את היין, אלא את הדבר הבסיסי ביותר, את המים. אם בדרך כלל היו מנסרים בבית המקדש יין, כמו שאמרנו, פתאום מחליפים אותם במים. ואולי זו גם איזושהי מחשבה לגבי האופן שבו ראוי להתמודד תרבותית עם דברים שנפוצים במרחב. האם אם יש במרחב דבר מה שלוחד את הלב, את התודעה, שמשתרש בתרבות, שאתה מתנגד אליו, רואה בו צדדים בעייתיים, האם אתה שואף למחוק אותו, לגדור את עצמך ממנו, להתעלם ממנו, או שאתה שואף לראות אותו באופן מפוקח, להבין מה ממנו אתה יכול לקחת לעצמך, ומה ממנו אתה משליך, מה בתוך ההתפתחות התרבותית של הדור, של הזמן, הוא דבר מה שצריך לשמר, ואלו הסבים כדאי לנקש, כדי שנוכל להשקות במים עשב חדש. כאשר אנחנו מדברים על שמחת בית השואבה, איננו יכולים שלא לדבר על העובדה ששמחת בית השואבה היא דבר מה שהוא הלכה למשה מסיני, נגענו בזה לרגע בהתחלה, כלומר הוא לא דבר מה שנכתב במפורש במקרא, אלא אותם הדברים שעברו במסורה, נמסרו מדור לדור, לא כתוב לנו, אני אומר שמחת בית השואבה, אבל מצוות ניסוך המים, הצורך לנסח את המים בבית המקדש, שמחת בית השואבה הייתה הרקע למעשה הזה, זה דבר מה שלא כתוב במפורש. ולכן, למעשה, אחת הסיבות ככל הנראה לשמחה הגדולה, שהתרחשה סביב האירוע הזה. להיות שמחת בית השואבה, שמחה כל כך גדולה שהאמירה הכי ידועה שנכנסה למחזור הדם של העברית, אפילו בת ימינו במובן מסוים, היא האמירה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כל זה היה צעד שהוא במסגרת מאבק אידיאולוגי, צעד של הפרושים נגד הצדוקים, כלומר בני משפחת הכהנים, בני צדוק ששלטו בבית המקדש, המאבק לגבי השאלה האם לייחס חשיבות למסורות החוץ מקראיות, כלומר אלה שלא כתובות במפורש בתוך המקרא, או שאנחנו צריכים להתייחס רק למה שכתוב במפורש שחור על גבי לבן בטקסט המקראי, והשמחה הגדולה סביב ניסוך המים, שמחת בית השואבה, עובדה שאנחנו עושים מזה טקס כל כך גדול, טקס שמתואר עליו, שעבורו היו למעשה עורכים מחדש את המרחב של בית המקדש, מקשטים אותו, מתכוננים, וגם אנשים וגם הגברים היו משתתפים בו, ואנחנו מדברים על עולם עתיק שבו הרבה מן האירועים היו אירועים שהנוכחות הגברית בהם הייתה יותר בולטת, כאן זה לא הסיפור. הסיבה לזה היא הרצון להראות שישנו כאן משהו שלא כתוב במפורש, ובכל זאת אנחנו שמחים בו שמחה שלמה כאילו הוא כתוב במפורש, והוא חשוב בעינינו לא פחות מן הדברים שכתובים במפורש. כלומר, השמחה היא כדי להוציא מליבם, זה בניסוחים התלמודיים, להוציא מליבם של צדוקים, של הביתוסים, הביטוי שנוגע לכל מיני אירועים שנעשים כדי להראות לצד האחר במאבק האידיאולוגי שאנחנו לא מזלזלים בדברים שלא מוסכמים עליהם. כלומר, אנחנו לא סומכים שמחה אמיתית רק על מה שאנחנו מצווים עליו בפסוקים מקראיים, כמו חג הסוכות עצמו, בסוכות תשבו שבעת ימים, אלא גם על הדבר הזה, שהוא איזה מסורת שעברה לנו, אנחנו שמחים לא פחות ואף יותר. אנחנו מוכנים לעשות טקס גדול בשביל הדבר שבעיני האחרים הוא אנושי. כלומר, הציווי המקראי הוא ציווי אלוהי, והמסורות שלכם הם מסורות אנושיות. מי אמר שהמסורת האנושית היא באמת אלוהית? מה שכתוב על הדף, בטח בעולם העתיק שהאמין שהטקסט הזה הוא טקסט מקודש, שאנחנו יכולים להיות בטוחים בו. אבל מה שאתה אומר שאביך סיפר לך, או המסורת שאתה מחזיק בה, שמן הסתם יש בה מימדים, גם אם היא מסורת שיסודה באיזושהי אמת, עם הזמן נוספו לה מימדים אנושיים, הרי כשאדם מספר סיפור, גם אם הוא מאוד עמל לדייק אותו, תמיד נוסף אליו משהו ממנו, היצירה האנושית שלך פחות חשובה. יש כאן אמירה על כך שהמסורת האנושית חשובה לא פחות מן המילה האלוהית. זו המסורת הרבנית שממנה אנחנו יוצאים, שיש לה את הדף, ויש לה את מה שעבר לצד הדף מאדם לאדם, ואנחנו סומכים על האנושי שידע להעביר את האמת. בעצם זו הכרזה של נתינת ביטחון, גילוי מידה של ביטחון באנושיות וביכולת שלה להעביר אמת בעולם. אבל אני חושב שיש פה עוד משהו. יש פה רצון לומר שאנחנו שמחים בשמחת בית השואבה, כי זו הגדולה האנושית. ניתן לנו טקסט, כך מאמין האדם היהודי, בזמן בית שני, שישנו הטקסט המקראי שהוא הספר האלוהי, ניתן לנו הטקסט הזה, ועל מה שמחתנו? שאנחנו יכולים לראות בו מעבר למילה הפשוטה, שאנחנו יכולים לקרוא בין השורות. כלומר, גדולתו של האדם הקורא טקסט, היא לא רק לקרוא את מה שכתוב בשורות עצמן. השמחה האמיתית היא שיש לנו את היכולת לזהות את מה שבין השורות. כשאנחנו קוראים על חג הסוכות את הדברים הברורים והפשוטים, בין השורות אנחנו מוצאים את המים, את הגשם הראשון שעוד מעט יגיע. אנחנו ממש בסוף תוכניתנו, בסוף בעירת האש הזרה שלנו, ואני הייתי רוצה שנסיים עם שיר כפי שאנחנו תמיד עושים, ומיד כשאמרתי שאדבר על מים ונסה לרדת אל הסוד של הדבר הכל כך בסיסי הזה, כמובן לרדת אל הסוד זה לא דבר שיצלח, אבל לנסות לרדת אליו, אז חשבתי על ישראל אלירז, המשורר המופלא שנפטר לפני 5 שנים, והשירה שלו כל חייו ניסתה לגעת, להסביר את הדברים היסודיים הפשוטים, את הטבע, את מה שהאדם רואה מול עיניו, לומר עליו משהו עד כמה שאפשר להצליח לומר. אחרי שיקרא את השורות האלה, נשמע קצת את בוב דילן עם השיר המופלא שלו, Spirit on the Water. רוח על המים, רוח במובן הרחב ביותר. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אשזרה או להצטרף לעמוד שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, אתם כבר תמצאו אותנו. בגרסה מקוצרת באפליקציות האלה, בגרסה מלאה עם השירים באתר וביישומון כאן. ועכשיו ישראל אלירז בשיר שהמילה מים לא מופיעה בו, מפני שהכל מים, אבל אני חושב שהוא מתאר היטב במובן מסוים את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו מים. עכשיו שאתם הולכים מאיתנו, אנו נותרים עם הדבר הלא מוסבר, רוצים להחזיק בכם לצמיתות, להכיל את הלא ניתן להיות מוכל בפה, בעין, בכף היד. מה טעם בכל היש הממשי הזה? הרי לא באנו למקום המלוח רק כדי לומר היינו, עשינו, הלכנו, ולמנות כאותו משורר מת אהוב את מה שבמנייתו אחד לאחד הופך את הנורא לנראה. בית, חלון, גשר, באר, שער, עץ, פרי. Spirit on the water.